שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מראיין את עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, מי שיסדה את ארגון שורת הדין שנועד להילחם בטרור ובארגוני הטרור דרך המקום שהכי כואב לכולנו והוא הכיס. ניצנה מצאה שיטה ממש מגניבה איך להילחם בטרור על ידי תביעות משפטיות נזיקיות בעיקר בארצות הברית אבל גם בישראל וחילוט כספים המניעים את גלגלי הטרור. על כל זאת ועוד ברעיון הבא. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ניצנה.
שלום, שלום.
אז את הקמת את ארגון שורת הדין, או יותר נכון, התחלת בפעילות המשפטית שלך אי אז באינתיפאדה השנייה, כשסיימת את לימודי המשפטים בבר אילן. איך הגעת לעסוק בתחום הזה של מלחמה בטרור באמצעות משפטים או באמצעות עצירת הכסף?
תראה, כבר כסטודנטית למשפטים עסקתי בנושא זכויות אדם, והצגתי בכל מיני עתירות לבגץ בנושא של הפרת זכויות אדם, גם כעורכת דין מיד שקיבלתי את הרישיון, וסמוך לאחר מכן פרצה אינתיפאדה, ולכן היה לי רק טבעי לייצג גם קורבנות טרור. העניין הוא שלא חשבתי שהדבר הזה ישתלט על כל חיי. אז התחלתי לייצג נפגעי טרור בתחילת האינתיפאדה. התיק הראשון היה התיק של הלינץ', שני חיילי מילואים שבוצע בהם לינץ' ברמאללה. הוספנו עוד תביעות, עשיתי את זה ביחד עם שותפים, גם בארץ, גם בארצות הברית, כי חלקם היו עורכי דין אמריקאים. ואחרי שנתיים, אחרי שהתחלנו לנצח בבתי המשפט, פנו אלינו מהמוסד, יחידה שקראו לה צלצל, שנועדה גם כן לירט כספי טרור, וביקשה שאנחנו נשתף פעולה איתם. לא יכולנו לעשות את זה כעורכי דין פרטיים יותר, הקמנו את שורת הדין, ומאז זה מה שאנחנו עושים.
אז נראה לי נשאל שתי שאלות. דבר ראשון, באיזה עילה תובעים, ואת מי תובעים? ולמה המדינה לא עושה את זה? זאת אומרת, התחלנו, אנחנו עורכי דין פרטיים, ופתאום המדינה פנתה אלינו.
כן,
המוסד.
נכון. אז קודם כל, איך תובעים? זו שאלה טובה, משום שמה זה ארגון טרור? זה הדברים שנתקלנו בהם בהתחלה. אנשים חשבו שזה הזוי לגמרי, מה את רודפת אחרי תחנות רוח, מה זה הרשות הפלסטינית, איפה תמצאי את החמאס, איך תמסרי כתב תביעה לג'יהאד האיסלאמי, וגם אם תקבלי פסק דין נגדם, מה תעשי איתם? כלומר, מתית לי את זה על הקיר, יש לזה משמעות בכלל. אבל עשינו, אמנו בצדקת הדרך, אמנו שאנחנו חייבים לתת קול לקורבנות הטרור, ואנחנו חייבים לנסות להילחם בפיגועים הללו שהולכים ופשוט עומדים לרצוח בנו.
אבל עם אמונה לא הולכים למכולת, כמו שאומרים.
נכון, אבל הצלחנו לשכנע את בית המשפט, הצלחנו להסביר למשל שארגון טרור זה כמעין שותפות, ולכן אפשר לתבוע אותו כי זה ישות משפטית. אפשר גם למסור לו את כתב התביעה, אם אני מצליחה למסור את זה לאחד מחברי השותפות. אחר כך הצלחנו להוכיח שלארגונים הללו יש גם נכסים, ועיקלנו להם כספים ונכסים, גם כנגד הרשות הפלסטינית. לכן כשהדברים הללו צברו תהודה בכלי התקשורת, זה כנראה היה טבעי למדינה לבוא ולפלוש ולחרוש ולבדוק מה אפשר לעשות עם הכלי הזה שהפך להיות כלי מהימן למלחמה בטרור. למה המדינה לא עשתה את זה בעצמה? הרבה תשובות. יכול להיות שהמדינה כבולה בהסכמים בינלאומיים, ביחסי חוץ, באינטרסים פוליטיים, היא לא יכולה לתבוע מדינות תומכות טרור, היא לא יכולה לתבוע בנקים וארגוני טרור, היא צריכה להיות פוליטיקלי קורקט, היא גם יש לה אינטרסים שמשתנים, כלומר, אם יום אחד הרשות הפלסטינית היא אויבת בדם של מדינת ישראל, כעבור שנה היא יכולה להיות שותפה למסע ומתן, ואז היא לא יכולה להפסיק את התביעות הללו, לכן הדרך הכי בטוחה זה לעשות מיקור חוץ של התביעות הללו, ומאחר ואנחנו היום הגוף היחידי שפועל בתחום הזה, היה לה טבעי לפנות אלינו, ודבר נוסף, אל תשכח שהתקופה הזאת של 2002, שזה היה השיא של האינתיפאדה, אנשים היו נואשים, כולל רשויות הביטחון, לעשות כל שניתן על מנת למנוע את הפיגועים הרצחניים האלה. כשאריאל שרון, ראש הממשלה, פנה למאיר דגן, מאיר דגן הבין והמליץ לאריאל שרון ללכת אחרי הכסף, ואנחנו כעורכי דין פרטים ואחר כך כשורת הדין, עשינו את הדבר הזה היה הרבה אומץ למוסד לפנות לגוף פרטי לבצע את הדברים הללו, וזה היה כאילו לטובתו של מאיר דגן, שהיה לו האומץ באמת לנצל את המשאבים הללו.
אז למי פונים? לאיזה בית משפט מגישים תביעה כזאת? באיזה עילה? אין בכלל יש איזשהו שדה משפטי שאפשר לתבוע דרכו? זאת אומרת, זה נזיקין? מה?
כן, 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 זה תביעות נזיקין לכל דבר ועניין. בארץ תובעים את זה בבתי משפט מחוזיים, כי סכום התביעה הוא מאוד מאוד גבוה. לרוב בירושלים, כי לא הסמכות המקומית, אבל אפשר גם במקומות אחרים. וזה מתנהל כמו תביעת נזיקין לכל דבר. הרשות הפלסטינית מתגוננת, לוקחת עורכי דין, מנהלים את התביעות הללו. החמאס, הג'יהאד האסלאמי, אינם מתגוננים, ונגדם אפשר לקבל פסק דין בהיעדר. והמימוש שלהם גם כן נעשה כנגד נכסים כאן בארץ. למשל, הרשות הפלסטינית מקבלת כספים ממדינת ישראל. זה כספי הרשות עצמה שמדינת ישראל גובה עבורם, ולכן אפשר לעכל את הכספים הללו, ואנחנו עושים זאת. החמאס עצמו מקבל תקציב מהרשות הפלסטינית, גם את זה אפשר לעכל. יש להם נכסים, יש להם בניינים, יש להם חלקות אדמה, אפשר לממש את פסקי הדין הללו. בארצות הברית זה לא מתנהל כתביעת נזיקין לפי דיני הנזיקין שם, אלא לפי חוקים מיוחדים שהקונגרס האמריקאי חוקק בשביל לאפשר לאזרחים אמריקאים שנפגעו בקורבנות בפיגועי טרור מחוץ לארצות הברית, להביא את התיקים שלהם בפני בתי המשפט בארצות הברית. החוקים מיוחדים שמאפשרים גם לתבוע רק בענייני טרור. זה נקרא Anti-Terrorism Act, החוק למניעת טרור, שמאפשר לאזרחים אמריקאים שנפגעו בפיגועי טרור מחוץ לארצות הברית, לתבוע גופים מחוץ לארצות הברית, בבתי המשפט בארצות הברית. זה חוק אקסטרה טריטוריאלי. זה גם חוק נוסף שמאפשר להם לתבוע מדינות תומכות טרור, מה שאין לנו כאן בארץ, למעשה בעולם כולו, חוק שדומה למה שחוקק הקונגרס האמריקאי, שמפשיט מדינות תומכות טרור מהחסינות הריבונית שלהם, ומאפשר לאזרחים אמריקאים לתבוע מדינות שכאלה.
אנחנו פותחים כאן מלא מלא נושאים בתחום המשפטים. המושג הראשון שהשתמשת בו זה אפשר לקבל פסק דין בהיעדר כנגד הג'יהאד, כי היא לא מתגוננת, כי הארגון הג'יהאד האסלאמי לא מתגונן. למה הכוונה?
כשאתה מגיש תביעה, בדרך כלל אתה מצפה שהנתבע יגיש כתב הגנה, יזכור שירותיו של עורכי דין וינהל את התביעה. ארגוני טרור שלא מכבדים חיי אדם, ודאי שלא יכבדו את מערכת עקיפת החוק. ולכן הם לא מתגוננים, ולכן הם מקבלים את כתב התביעה, אבל לא שולחים עורכי דין, לא מגישים כתב הגנה, ואז לתובעים יש זכות לנהל את התביעה הזאת בהיעדר הגנה. הם יבואו ויוכיחו את הנזקים שנגרמו להם, הם לא צריכים להוכיח אחריות לפי הדין, אין צורך בכך. ואם הם מצליחים להוכיח נזקים, ובדרך כלל אין קורבן טרור שלא נגרם לו נזק היום ונורא, הם מקבלים פסק דין. פסק הדין הזה מתקבל במהירות יחסית, משום ששוב, אין לך צד שני לנהל נגדו את התביעה.
ומה זה אקסטרטוריטוריאליות? שאמרת שהתביעות בארצות הברית מתנהלות בכל רחבי העולם?
כשאתה מגיש תביעה בכל מקום, אתה חייב שיהיה איזשהו קשר של הנתבע למקום שבו הגשת התביעה. כאן בארץ אנחנו יכולים להגיש תביעות נגד ארגונים או אינדיבידואלים שחיים פה בארץ. בארצות הברית אתה יכול להגיש תביעה נגד ארגונים שנמצאים בארצות הברית. הטעם לכך הוא בסיסי. נתבע חייב לדעת מול מה הוא מתמודד. הוא חייב להכיר את חוקי המקום. אחרת יכול להגיד, סליחה, אני בכלל לא מכיר את חוקי גרמניה. למה אני חב באיזושהי אחריות לפי החוק הגרמני? מה לי ולגרמניה? בארצות הברית יכולים ארגוני טרור לומר אותו דבר. אנחנו לא פועלים בארצות הברית. אנחנו, מה לנו ולחוק האמריקאי? למה אנחנו צריכים לעבור ליטיגציה בארצות הברית? אז ארצות הברית, הקונגרס האמריקאי, שם עשה משהו חריג לגמרי, שאומר, זה לא מעניין אותי איפה אתה נמצא. לא מעניין אותי שאתה ארגון חוץ אמריקאי. ברגע שפגעת באזרחים אמריקאים, פגעת בליבת האומה האמריקאית, ולכן הדין האמריקאי יחוף אותך, וניתן יהיה לנהל נגדך תביעות.
כמו שנגיד, אם עכשיו אזרח אמריקאי נחטף באפגניסטן, אז ממשלת ארצות הברית כנראה תפעל על מנת לעזור לו, לטפל בו, על מנת להפעיל לחץ בינלאומי שהוא ישוחרר, אז ככה גם מערכת המשפט האמריקאית עוזרת לאותו אזרח לפצות את עצמו על הנזקים שנגרמו לו.
בדיוק כך, כמו שארצות הברית תפעל להביא להסגרתם של אותם רוצחים, אותם מפגעים, לפי אותו חוק בדיוק, כך היא גם תסייע לו להעמיד אותם לדין אזרחי.
ואתם פתחתם בהליך מאוד מאוד גדול, בשם קורבנות הטרור של הלינץ' ברמלה, נכון?
נכון.
בארצות הברית?
לא, זה היה בארץ. בארצות הברית היו אזרחים אמריקאים שנפגעו בפיגועים של אוטובוסים מתפוצצים, זה היה אפילו מהאינטיפאדה הראשונה, אנשים שבוצע בהם פיגועי ירי על ידי מחבלים שקיבלו את התמיכה שלהם מהרשות הפלסטינית, או פיגועים של החמאס והג'יהאד האסלאמי, שאז איראן וסוריה שתמכו בארגונים הללו הועמדו לדין.
ואז תובעים בארצות הברית או את סוריה איראן או את הרשות הפלסטינית.
נכון.
ואיך התיק הזה התנהל? מה בסוף קרה בו?
אז איראן וסוריה אתה יכול לשער בנפשך, לא שלחו עורכי דין. ואז שוב, התביעה מתנהלת בהיעדר, בהיעדר צד אחד. זה יחסית קל, אבל לפי הדין האמריקאי, לפי אותו חוק שמאפשר לך לתבוע מדינות תומכות טרור, אתה צריך גם להוכיח את האחריות, לא רק את הנזק. כלומר, אתה צריך להוכיח על ידי מי בוצע הפיגוע, ומי תמך בפיגוע הזה או בארגון הזה. כלומר, אתה צריך להוכיח קשר בין איראן לפיגוע הספציפי שבוצע.
לא לארגון.
נכון.
זאת אומרת, נגיד שאני השתכנעתי מאוד מהדברים שאתם עושים פה בשורת הדין, ואני תורם עכשיו 1,000 שקלים לארגון, אז עכשיו כל פעולה של הארגון היא משהו שאפשר לתבוע אותי עליו, כי אני בעצם תומך בארגון הזה בשורת הדין, אבל את אומרת שבמקרה הזה של מדינות, אז צריך שאני דווקא יגיד לך, ניצנה, אני מאוד רוצה לתמוך דווקא בסיוע שאתם מגישים לנפגעי טרור בצביעות, ואני לא מעוניין בשאר הפעילות
כן,
שאתם
לא,
עושים.
כן, לא, אז לא, אז כן. אז התמיכה היא יכולה להיות לאו דווקא ישירה, אבל לפעמים אתה צריך להוכיח, או לפעמים הצלחנו להוכיח, שחגורת הנפץ למשל, שהמחבל חגר למותניו, היא פרי יצור של החיזבאללה, שהם שלוחים של איראן. או למשל אותם מחבלים של החמאס שגורשו ללבנון, למדו איך לבנות את חגורות הנפץ האלה, מה שיטת הפעולה. לא תמיד המחבל שהתאבד, משאיר תעודת זהות אחריו, ומשאיר את השובל שמשליך את האחריות לארגון הטרור שביצע אותו. אז אם אתה רוצה להוכיח שאיראן אחראית לפיגוע, אתה קודם חייב להוכיח על ידי מי בוצע הפיגוע. ואם אתה מוכיח שהפיגוע הזה בוצע למשל על ידי החמאס, אז קל יותר להוכיח אחריות לאיראן.
בדרך כלל נגיד שיש תאונת דרכים, אז מיד כל צד אומר, זה לא אשמתי, זה לא אשמתי. אחרי פיגוע הטרור יש מין מרדף מאוד מוזר נכון. כזה, ללקיחת אחריות. זאת אומרת, החמאס אומר, אני לוקח אחריות, וגם הג'יהאד נכון. אומר, אני לוקח אחריות.
נכון.
הם לא למדו משפטים? לא מבינים שהדבר הזה הוא בעייתי?
אתה יודע מה, יכול להיות שהם כן למדו, משום שבתי המשפט באופן מפתיע לא מסתפקים בנטילת אחריות של הארגון.
אפילו רשמית,
בדיוק
עם הדובר.
בדיוק מהטענה הזאת, כן, 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 כי ארגוני טרור לפעמים רוצים את התהילה, ולפעמים, תתפלא לשמוע, מפחדים מהתגובה הישראלית, ולכן הם לא נוטלים אחריות. למשל, בפיגוע של מרכז הרב, החמאס לא נטל אחריות, אלא רק כעבור 3 שנים. ב-2008, כשבוצע הפיגוע לאחר מופרת יצוקה, החמאס לא רצה עוד התקלות נוספת עם ישראל, ולכן לקח אותה רק ב-2011.
אתם הגשתם תביעה בניו יורק בשם קורבנות טרור אמריקאים, שהתנהלה במשך 15 שנים. תוכל לספר לנו את הסיפור של התביעה הזאת, שאולי מייצגת קצת את הפעילות של הארגון?
כן, ב-2004 הגשנו תביעה בשם קורבנות טרור שנהרגו או נפצעו בפיגועים, להם אחראים אנשי רשות פלסטינית. הגשנו את זה בארצות הברית משום שרצינו לקבל פסק דין של בית משפט פדרלי שאומר שהרשות הפלסטינית מכוונת את האינטיפאדה, שהרשות הפלסטינית אחראית לפיגועים, ולא רצינו להסתפק בפסק דין ישראלי, אלא בפסק דין קבל עם ועדה של חבר מושבעים שסקר את מערכת התביעה והראיות והעדויות, יבוא ויחליט מי אחראי לאינטיפאדה, שזה לא התקוממות עממית כמו שהפלסטינים טוענים.
כלומר, עממית מהעם, בניגוד למשהו שמובל מתוך המוקטה על ידי ערפאת, על ידי אבו מאזן.
נכון.
זה מה שרציתם בעצם, מסמך משפטי.
בדיוק. זה היה חשוב לנו, זה היה חשוב למדינה גם. ולכן הגשנו את זה בארצות הברית, והרשות הפלסטינית תמיד מתגוננת בתביעות הללו, כי היא יודעת שיש לה נכסים וניתן יהיה לעקוף אותם. היא שכרה משרד עורכי דין מוושינגטון די-סי, והם ניהלו את התביעה, הם טענו שאומנם הפיגועים הללו בוצעו על ידי עובדים של הרשות, אבל אלה עובדים שחרגו מסמכות, הם ביצעו את הפיגועים מחוץ לשעות העבודה, הם לא קיבלו רשות מהרשות לבצע את הפיגועים הללו, הם, הרשות של המדיניות של הרשות הפלסטינית לא הייתה לרצוח יהודים, היא בכלל הייתה נגד רצח ישראלים. אבל כשהמשפט נפתח, וזה היה משפט מול חבר מושבעים, היה קשה לשכנע את חבר המושבעים ולהסביר להם, אם אלה עובדים שחרגו מסמכות, האח הרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם להם מסכורות כשהם יושבים בבתי הכלא בישראל. איך הרשות הפלסטינית ממשיכה לקדם אותם בדרגה כל 3 שנים? איך היא ממשיכה לשלם תגמולים למשפחות של המחבלים המתאבדים? איך היא קוראת רחובות וכיכרות וטורנירים בכדורגל על שם המחבלים המתאבדים? ככה לא מתנהגים מול עובדים שחרגו מסמכות, כך לא מתנהלים כאשר המדיניות שלך היא נגד רצח יהודים. והמשפט הזה התנהל במשך 50 יום, יום אחר יום, ינואר 2015, ובסופו חבר המושבעים נתן פסק דין, נתן פסק דין שקבע שהרשות הפלסטינית אכן אחראית לכל הפיגועים, ונתן פיצויים בסכום של 655 מיליון דולר.
וואו, כמעט מיליארד, כמעט מיליארד שקל.
יותר, שני מיליארד שקל, כן.
וואו, אז את אומרת שתשע שנים לקח מהרגע שהגשתם את התביעה?
11 שנה, כן. מ-2004 עד 2015. ואז הרשות הפלסטינית...
דרך כלל, מה נקרא כל כך הרבה זמן? זאת אומרת, אנחנו מכירים שמערכות משפט, הן מאוד איטיות וזה, אבל... כל כך הרבה שנים עד קבלת פסק הדין,
שאת
אומרת שהמשפט בעצמו נועל 50 יום רצוף.
נכון, נכון. היא למדה את הטריק. היא למדה א', שכרשות אוטונומית, או משהו שנקרא רשות פלסטינית, יש לה את תשומת הלב של בתי המשפט. וכל טענה שהיא תעלה, תידון בכובד ראש על ידי בתי המשפט. היא עשתה את זה כאן בארץ, ניהלנו כאן הליכים מקדמיים במשך 7 שנים על טענות שטותיות של הרשות הפלסטינית, כמו שהיא מדינה, כך היא טענה, או יש לה מעמד של מדינה, ולכן היא נהנית מחסינות ריבונית, לא ניתן לתבוע אותה.
לפחות נפסקו הצעות על כל הטענות המוזרות?
לא, שום דבר, שום דבר. היא פשוט טוענת את הטענות, ובתי המשפט כל כך... שוקלים את הדברים האלה, וכל כך מפחדים להיראות פוליטיים. טענות באמת שהן כל כך אבסורדיות, למשל ברירת הדין. הרשות הפלסטינית טוענת שהתביעות הללו לא יכולות להתנהל לפי הדין הישראלי או הדין האמריקאי בארצות הברית, הן חייבות להתנהל לפי הדין הפלסטיני.
יש דבר כזה?
ודאי שלא. כמו שהיא טוענת לפורום לא נאות, היא טוענת שבית המשפט הישראלי או בית המשפט האמריקאי הוא לא הפורום הנאות להכריע בטיעונים הללו. התביעות צריכות להתנהל בבית משפט פלסטיני, ואין בית משפט שכזה. כלומר, ואתה לא יכול לשכנע את השופטים שהדברים האלה לא קיימים בכלל. הם נכנסים ודנים בעובי הקורה בבית המשפט המחוזי בירושלים. נשיא בית המשפט דאז הקים מוטב מיוחד של 3 שופטים שדנו בכל הטענות הללו בכובד ראש, ואחר כך הרערו לבית המשפט העליון כאשר הרשות הפלסטינית הפסידה. פה ניהלנו את זה 7 שנים, בארצות הברית ניהלנו את זה 4 שנים, אבל מנהלים את זה. ואז אחרי שכל הטענות האלה נידחות, עדיין יש הליכים מקדמיים, discovery deposition, או כאן בארץ גילויים מסמכים ושאלונים, שהרשות הפלסטינית ממצה כל תו וכל נקודה וכל טענה וכל דבר שניתן לה בחוק על מנת למשוך את ההליכים הללו, והיא מצליחה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. ואחרי 9 שנים אתם קונים פסק דין, שזאת אומרת, נגמר הסיפור, ועכשיו רק נותר ללכת להוצאה לפועל ולממש.
נכון.
אבל?
אבל הרשות הפלסטינית לא כל כך נהנתה, בלשון המעטה, מפסק דין כזה. היא ביקשה להגיש ערעור, ובארצות הברית על מנת להגיש ערעור, אתה חייב להפקיד את מלוא סכום פסק הדין בבית המשפט. הרשות הפלסטינית טענה שאין לה $655 מיליון להפקיד בקופת בית המשפט כערובה, והיא פנתה ל-State Department לעזרה. זה היה תחת שלטון אובמה. ה-State Department בא לבית המשפט ועזר, הוא הגיש Statement of Interest, זה כמו הודעה של היועץ המשפטי לממשלה אצלנו.
כן, גם עליו נדבר.
ה-State Department טען שהרשות הפלסטינית זה נכס לאומי של ארצות הברית במזרח התיכון, היא רוצה שהרשות הפלסטינית תמשיך להתנהל לצידה של מדינת ישראל, היא לא רוצה שהרשות הפלסטינית תבוא לידי פשיטת רגל, ולכן הם ביקשו מבית המשפט להתחשב.
זה נשמע קצת כמו כיזוז כספי מחבלים, שישראל אמורה לקחת את הכספים האלה ולא להעביר אותם לרשות, אבל איזשהו אינטרס מדיני, אנחנו ממשיכים להעביר את הכספים האלה כדי שהרשות לא תתמוטט.
בדיוק.
ו?
ובית המשפט התחשב. בית המשפט, במקום $655 מיליון ערובה, פסק להם $10 מיליון בלבד. ואז הייתה פתוחה בפני הרשות הפלסטינית הדרך להגיש את הערעור ולטעון אותו. היה להם רק טענה אחת ויחידה. הם פשוט לא ידעו להתמודד עם פסק הדין של בית המשפט, עם פסק הדין של חבר המושבעים, או עם העדויות והראיות שהגשנו, או עם חוות הדעת המומחים שהגשנו. טענה אחת ביחידה, טענה פרוצדורלית של סמכות מקומית. דנו בה בהתחלה.
אבל זה כבר אמרת שכאילו דיברנו, וזה נזרק מכל המדרגות.
נכון, והטענה הזאת נכון נדחתה, ולכן אפשר להעלות אותה שוב בערעור, ובית המשפט של הערעור קיבל את הטענה הזאת. למה הוא קיבל את הטענה הזאת? משום שלפי החוקה האמריקאית, כמו שהסברנו קודם, חייבת להיות סמכות מקומית על מנת לדון בתביעות. כלומר, צריכה להיות זיקה של הנתבע למקום שבו מתנהלת נגדו התביעה. הרשות הפלסטינית טענה שאין לה שום קשר לארצות הברית, היא לא פעילה בארצות הברית, אין לה נציגים בארצות הברית, היא לא מנהלת עסקים בארצות הברית, ולכן אין סמכות מקומית.
אבל זה עכשיו אומר, לא ארגוני טרור או בית המשפט עשה טעות, אלא זאת אומרת שהחוק שהקונגרס חוקק הוא חוק בעייתי והוא צריך להיפסל.
נכון.
כי הוא אקסטריטוריאלי.
בדיוק. החוק שהקונגרס חוקק נפסל על ידי בית המשפט. חוק שמאפשר לאזרחים אמריקאים להגיש תביעות בארצות הברית כנגד גופים שמחוץ לארצות הברית, נמצא כבטל.
זה נדיר או שזה כמו אצלנו כל שני וחמישי נפסלים חוקים?
גם אצלנו, כן.
לא, אני אומר, אבל בארצות הברית זה נדיר שמבוטלים חוקים?
לא, לא, לא. לא. לפי החוקה האמריקאית אפשר. בתי המשפט יכולים לבטל שם החוקים.
והם עושים את זה?
הם עושים את זה. הם עושים את זה אולי באותה מידה כמו שבתי המשפט כאן עושים את זה. ולכן זו בעיה של הקונגרס, כמו שזו בעיה של הכנסת. כלומר, אם בגץ מבטל פה חוק, פתוחה בפני הכנסת לבוא ולחוקק חוק עוקף בגץ, זה לגיטימי, וכך גם ביקשנו מהקונגרס לעשות. באנו לקונגרס, אמרנו שיש בעיה, שהחוק הזה שהם חוקקו, ואנחנו ניהלנו בגינו תביעה במשך 15 שנה, בוטל על ידי בית המשפט, והם צריכים לתקן את החוק, באופן שיחזיר את הסמכות המקומית על קנה. לבוא ולומר שאם הרשות הפלסטינית רוצה להמשיך ולקבל סיוע מארצות הברית, היא חייבת להסכים לסמכות המקומית של ארצות הברית.
ואז ההסכמה מדעת, כאילו, זה לא פוגע בזכויות אדם של החמאס, כי החמאס אומר, או לא החמאס, של הרשות הפלסטינית, כי הרשות הפלסטינית אומרת, אני מסכימה לסמכות המקומית, כי אני מקבלת משהו בתמורה לזה.
נכון.
בעצם יש פה הסכמה אמיתית לאותו דבר.
נכון, בדיוק.
כמו שנגיד עם רופא חלילה הורג מישהו בהמתת חסד, אז לא מאשים אותו ברצח, כי אותו פציינט, אותו נפטר, הסכים לזה שיהרגו אותו בפרוצדורה הזאת.
נכון, אבל הרופא הזה לא יוצא פטור מלא כלום, אלא אם כן החוק פותר אותו. ואז יצא מצב שהרשות הפלסטינית, הקונגרס העביר את החוק, הרשות הפלסטינית באה ואמרה, אוקיי, בנסיבות כאלה, אני לא רוצה לקבל סיוע מארצות הברית, אחרת אני אהיה נחזית כמי שמסכימה לסמכות המקומית, וזה הדבר האחרון שאני מוכנה לעשות.
שזה גם טוב לכם, כי זה עדיין עוצר כספים, כספים מלהגיע נכון, למקומות שאתם נכון, לא רוצים שיגיעו אליהם.
נכון. העניין הוא שזה נמשך רק שנה אחת בלבד, הרשות הפלסטינית די התמוטטה מהלחץ הזה, היא זקוקה לתקציב האמריקאי, הוא עומד על 600 מיליון דולר, זה חמישית מהתקציב של הרשות הפלסטינית, והיא הפעילה לחץ אדיר על ה-State Department לבוא ולבטל את החוק שאנחנו העברנו. וה-State Department בא אלינו וניהל איתנו מסע ומתן, איך הוא משנה את החוק באופן שהרשות הפלסטינית תמשיך לקבל סיוע, אבל זה לא יחשב כהסכמה לסמכות מקומית. ובווירטואוזיות דפלאה הגענו להחלטה משותפת שהרשות הפלסטינית תוכל אומנם להמשיך ולקבל כספים מארצות הברית, אבל כל פעולה אחרת שלה תחשב כהסכמה. כל פעולה אחרת שלה שנמצאת בארצות הברית. למשל, אם היא פותחת משרדים בארצות הברית. למשל, היא חייבת לבוא ולהתנהל בהגינות מול הקורבנות ולהגיע איתם להסדר אולי, או לדווח לסטייט דיפארטמנט על מאמצים שהיא ניסה להגיע עם הקורבנות להסדר.
מלא מילים עבריריות. לא, זה מילים כאלה עבריריות של דיפלומטים.
אתה צודק לחלוטין, כן. אבל כשמולך עומד הסטייט דיפארטמנט, אתה צריך להתמודד מולו. זה מה שהצלחנו לייצר.
והחוק תוקן?
החוק תוקן.
מחדש. זאת אומרת, היה חוק בסיסי, חוק תוקן באופן מאוד מאוד חמור ומשפטי, כנראה מבריק, בצורה שלא יהיו פרצות, ואז State Department, כמנהגם של דיפלומטים, פתחו פרצות בחוק.
נכון. ועם כל זה, אני חייבת לומר לך, שבית המשפט הפדרלי, עכשיו, כשהוא עומד לדון מחדש, האם בפעולות של הרשות הפלסטינית, יש כדי להכיר בסמכות מקומית, בא ואמר, עדיין אין סמכות מקומית. כלומר, בית המשפט עצמו ביטל את החוק. בית המשפט עצמו על החוק המתוקן פעמיים בא ואמר, לא, לא, לא. המחוקק לא יכול לקבוע סמכות מקומית, המחוקק לא יכול לייצר סמכות מקומית, לפי החוקה האמריקאית אין סמכות, ולכן גם החוק הזה בטל. אנחנו נגיע עד בית המשפט העליון בטענה הזאת, כי לשמחתי הרבה, היועץ המשפטי של ארצות הברית, שהוא שר המשפטים, עומד לצידנו בעניין הזה, ואני מאוד מקווה...
בממשל ביידן.
כן, בממשל ביידן.
או. האמת היא, זה מוזר. הם מתנהלים מולכם, אבל יכולות להיפתח מחר עוד 1,000 עמותות שעוסקות בנפגעי טרור, שטובות את הרשות הפלסטינית מסיבות כאלה ואחרות, ואי אפשר לדבר עם כולם. זאת אומרת, אי אפשר להגיע להסכמות עם כל 1,000 ארגונים. ברגע שיש איזושהי פרצה משפטית שאפשר ללכת דרכה, אז לא יעזור כמה שיש לכם יחסים מיוחדים לך ולאיזה מחלקת המדינה, יכולים לבוא עוד עמותות. זה לא כמו נכון, מדינה, זה עמותות נכון. פרטיות.
נכון, ולכן כל שינוי חקיקה הוא רוחבי. הוא ישפיע עלינו ועל ארגונים אחרים ועל קורבנות טרור אחרים. וכל פעולה שקורבנות אחרים יעשו תהיה רוחבית, תשפיע גם עלינו.
אז איזה עוד תיקים במהלך השנים שהעמותה קיימת, או שהפעילות שלך מתבצעת, בסופו של דבר כן צליחה לעצור כספי טרור? כי ההליך הזה נשמע ככה ממבט העל של אחרי מעל עשור שהתיק הזה מתנהל, ובירורים, שבסוף זה לא הצליח. בסוף לא הצלחתם לשים יד על כספי הרשות. האם היה מצב שבו כן הצלחתם לבוא ולעצור כספים לארגון הטרור, או כספים לרשות הפלסטינית?
כן, לרוב. מקרים רבים, למשל, כל התיקים נגד בנקים. בנקים בינלאומיים שמסייעים לארגוני טרור, שאנחנו טבענו אותם בבתי המשפט הפדרליים בארצות הברית, הפסיקו לאלתר את הפעילות שלהם מול ארגון הטרור, ולא רק הם, בנקים בעולם המערבי קיבלו מסר שלא כדאי להם להתמודד מול קורבנות טרור, ולא כדאי להם להיכנס לתביעות של מאות מיליוני דולרים, והפסיקו כל פעילות מול ארגון טרור מוכרז. לא רק זאת, הם הפסיקו פעילות מול ארגוני צדקה שמסייעים לארגוני טרור, או כל פעילות במקומות מוכי טרור, כמו דרום לבנון, כמו עזה. אי אפשר להעביר יותר כספים לעזה באמצעות המערכת הבנקאית. כל כסף שעובר נחסם ונבלם. וזו הדרך באמת לשתק את ארגוני הטרור, לפחות מהמערכת הבנקאית. גם, אני אספר לך סיפור, למשל, אסמאעיל הנייה, בתקופה שהוא היה ראש ממשלת החמאס, הלך וגייס 40 מיליון דולר מאיראן, בהיעדר מערכת בנקאות בעזה, הוא הביא את הכספים הללו במזומן, במזוודות, הוא הגיע לסודן, מטיסה מטהרן, ובסודן הוא לקח מסעית, העמיס המזוודות, ועשה את דרכו לגבול דרך מצרים לעזה, ובעזה, במעבר רפיח, הוא נעצר על ידי הכוחות הישראלים, שהבינו שיש לו הרבה כסף, שהם לא ממש מתלהבים מהעובדה שיכניס אותם לעזה. עצרו אותו במעבר הגבול, לא נתנו לו להיכנס לישראל, והיה מאבק אינטנים בין אסמאעיל הנייה לישראל, הוא רוצה להיכנס, ישראל אומרת לא, הציע לו להשאיר את המזוודות מאחור, אבל הוא לא ויתר על הכסף, ובמשך שעות ארוכות באמת היה שם סטנד אוף של אסמאעיל הנייה מול כוחות צהל. בסוף הליגה הערבית באה והציעה פתרון, היא אמרה לאסמאעיל הנייה שהיא תפתח חשבון בנק בקהיר, הוא יפקיד את הכסף אצלה בחשבון הבנק, יעבור את הגבול לעזה, והם ימצאו דרך כעבור כמה ימים להעביר לו את הכסף. וכך באמת היה, הם פתחו חשבון בנק, הוא הפקיד את הכסף בחשבון הבנק, לא לפני שלקח 5 מיליון דולר לכיסו, וחצה את הגבול לעזה, ואנחנו קיבלנו שיחת טלפון מצלצל, מאותה יחידה של תחת מאיר דגן, ששאלה אם יש דרך כלשהי לעצור את הכספים מליפול לידיו של אסמאעיל הנייה. אנחנו פנינו לוושינגטון, בגלל שבוושינגטון יש לליגה הערבית משרדים, ולכן יש סמכות מקומית, והגשנו בקשה שנקרא turnover proceeding, זה בקשת מימוש כספים. בארצות הברית אתה לא צריך לפתוח תיק הוצאה לפועל, אתה ישר יכול לגשת לבית המשפט, בטענה שלנו יש פסק דין כנגד חמאס.
והיה לכם כבר מהליך קודם?
היה לנו מהליך קודם.
מהליך נזיקי.
נכון, נכון, של יתומים שהגישו תביעה כנגד החמאס בגין ירי בהוריהם. ומאחר והכספים שנמצאים בחשבון של הליגה הערבית שייכים לחמאס, אנחנו זכאים לקבל את הכסף הזה. והליגה הערבית שכרה עורכי דין והגישה בקשה לדחיית התביעה, וטענה שהכספים לא שייכים לחמאס, והראיה שהכספים לא חצו את הגבול לעזה. אנחנו נעזרנו בעד מטעם צלצל, שבא והגיש תצהיר לבית המשפט והסביר למה הכספים הללו שייכים לחמאס, איך הליגה הערבית הפקידה את הכספים מאסמאעיל הנייה ישירו לחשבון הבנק שלהם.
ממש מהאורגן הכי בכיר בארגון.
כמעט, באישור האורגן הכי בכיר בארגון.
מה, חלד משל? לא, אסמאעיל הנייה היה האיש הכי בכיר בארגון.
נכון.
סתם, אני, למי שלא משפטן, יש תורת האורגנים, שנגיד אם המזכירה עושה משהו, זה לאו דווקא מייצג את הארגון. זה אולי יכול, אפשר לייחס לזה אחריות שילוחית, כזאת או אחרת, כמו שדיברנו מקודם, לגבי האם השוטרים הפלסטינים עשו את זה בתפקיד, או אחרי התפקיד, או בשעות המנוחה שלהם. אבל ברור שאם המנכ״ל של הארגון עושה משהו, וחותם על זה מסמך, והאדם השני לא יודע אם יש לו סמכות חתימה או לא, אז זה נחזר כמעשה של הארגון, ולכן זה מחייב את הארגון, ולא רק את המנכ״ל כאיש פרטי.
נכון. וגם הסיכוי שאסמאעיל אני אבוא ויגיד, זה לא כספי חמאס, זה כספים אישיים שלי, היה עולה לו בראשו. ולכן הצלחנו לצלוח את הבקשה לדחייה על הסף, והכספים הללו לא הועברו בסופו של דבר לחמאס. שבק יותר מכתב של היועץ המשפטי של הליגה הערבית לאסמאעיל הנייה, שאומר לו
שמיני המשפטית.
בעקבות כן. ייקח הרבה זמן עד שהוא יראה את הכספים הללו, אם בכלל.
יפה, אז זה בעצם שיתוף פעולה בין המוסד, שהיה לו את המודיעין לגבי איזה חשבון, למי הוא עבר, וכל הדברים האלה לביניכם, שבסוף הניב פירות של עצירת כספי טרור. אבל אתם עושים עוד דברים. זאת אומרת, אתם מתעסקים גם כנגד ה-BDS, באיזושהי דרך. איך בדיוק נלחמים ב-BDS או בהחרמה של ישראל? יש ארגון פרטי, נגיד Airbnb, אומר, אני לא רוצה לפרסם אצלי באתר יחידות דיור שנבנו בשטחים כבושים, ביהודה ושומרון, ואני לא מעוניין להיות חלק מהדבר הזה. לכאורה, לכל ארגון יש את האוטוריטה לקבוע איפה הוא מתעסק, איפה הוא פועל ואיפה הוא לא פועל.
נכון, רק שיש חוקים מסוימים ברוב מדינות העולם שהם נגד אפליה. וברגע שארגון מחרים מישהו בגין לאום, דת, גזע, מגדר, אז יש הפרה של החוקים הללו. ולכן Airbnb כחברה אמריקאית אין לה את ה-liberty, אין לה את החופש לפעול באפליה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אבל היא לא פועלת פה נגד נשים ביהודה ושומרון, או כנגד שחורים באופן כללי, אלא היא פועלת, היא לא רוצה לפעול בשטחים של תפיסת הדין הבינלאומי, הם באיזשהו מצב של ספק, מצב של אי-חוקיות, מצב של נוגדים את אמנת ג'נבה, שהם אולי חלילה פשעי מלחמה.
נכון.
הרי כל השטחים ביהודה ושומרון כרגע נמצאים בכל מיני הליכים בבית הדין הבינלאומי בהאג. זה לא מופרך לטעון שאם חברה רוצה לשמור על שמה טוב ענקי, היא לא רוצה להסתבך במקומות כאלה.
לגמרי לא מופרך. רק הבעיה היא שאם אתה רוצה להסיר מאתר שלך יחידות דיור בשטחים הללו, אז למה אתה מסיר רק יחידות דיור בבעלות יהודית? למה אתה לא מסיר יחידות דיור בבעלות פלסטינית, ערבית, נוצרית, דרוזית? ברגע שהסרת רק יהודים, אתה פעלת במעשה אפליה בגין לאום, והדבר הזה איננו חוקי. איננו חוקי לפי חוק בארצות הברית שנקרא Fair Housing Law, שמחייב הגינות ושוויון בדיור, כלומר בארצות הברית אתה לא יכול נניח לא להזכיר בתים לשחורים, או שכונה שלא ייכנסו בסינים. ולכן Airbnb, כשהיא חטפה את התביעה הזו מאיתנו, ניגשה אלינו וביקשה להגיע להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט.
איזה סוג של הסדר? זאת אומרת, על מה תבעתם אותם? על נזיקין?
אז כן, כן, היינו צריכים, הרי רצינו עקיפה, אבל רצינו גם מעמד. כלומר, ברגע שאתה מגיש תביעה בארצות הברית, אתה צריך להראות שבאמת הזכויות שלך נפגעו. היינו צריכים לחפש אזרחים אמריקאים שמזכירים יחידות דיור בארצות הברית, ביהודה ושומרון, ושהוסרו מאתר של Airbnb, איתרנו 12 כאלה, והגשת תביעה בארצות הברית. תביעה נזיקית, אבל כמובן גם תביעה להשבה. ובאמת, Airbnb באה והתפשרה. הפשרה הייתה כמובן שהיא מחזירה את הבתים הללו לאתר, וחוזרת בה מהמדיניות שלה של אפליה כנגד יהודים. Airbnb מאז לא פעלה בנושא של החרמות כנגד יהודים.
האמת היא, זה שוב ושוב אנחנו רואים את הדבר הזה, שאזרחות אמריקאית מגיעה עם המון המון זכויות. גם אם אין איזשהו חוק מיוחד של אקסטריטוריאליות, עדיין עצם האזרחות האמריקאית מאפשרת או נותנת את הזכות שלא יפלו כנגדך. כי אם אזרח ישראלי התובע בארצות הברית את חברת Airbnb, כי מקום מושבה של הנתבע של החברת Airbnb הוא ארצות הברית, לא נותנים לתביעה הזאת לעבור.
נכון, נכון. אפשר לנהל גם כאן תביעות, אבל הנפקות שלהם, כן, כמו שאתה אומר, היא טיפה...
למה, אם הייתם טובים, אני בטוח שגם דנתם על זה פה, ממש פה במשרדים האלה, איפה לטבוע, אם לטבוע בירושלים, אם לטבוע בארצות הברית, זה בטח דברים שעולים על שולחנך ממש מדי שבוע.
נכון, לכן אני, מתוך שיקולים רבים, תמיד נוטה להגיש תביעות בארצות הברית, גם בגלל שעץ שנופל בארצות הברית עושה הרבה רעש, וגם בגלל שאנחנו רוצים להקות את האויב בבסיס שלו, במגרש הביתי שלו. תביעות כנגד פייסבוק, כנגד טוויטר, כנגד יוטיוב, אני יכולה להגיש, בנקל כאן בארץ שיש סמכות, יש כבר פסיקה ענפה שאומרת שיש סמכות, אני מעדיפה לתבוע אותם בארצות הברית, ולהכאיב להם שם. הפסיקה שתצא מארצות הברית, בנוגע לגופים שמתנהלים בארצות הברית, תעקוף אותם גם בכל מקום אחר בעולם, שעה שאם אני אגיש אותם כאן בארץ, יכול להיות שהם יחריגו ויגידו, אוקיי, בישראל נתנהג אחרת, אבל בכל העולם אנחנו חפשים לפעול כרצוננו.
אז אם כבר הזכרת את פייסבוק, טוויטר, הרשתות החברתיות, כנגד מה בכלל אפשר לתבוע אותם?
בארצות הברית, שוב, אותו חוק של האנטי-טרוריזם אקט, אוסר על כל חברה אמריקאית לספק שירותים מכל מין וסוג שהוא לארגון טרור. פייסבוק מספקת שירותי מדיה חברתית לארגוני טרור, לחמאס, לג'יהאד האיסלאמי, לחיזבאללה, כך גם טוויטר, כך גם יוטיוב. אייסיס מקבל שירותים נהדרים מיוטיוב עם הסרטונים שלו והקריאות שלו לאנשים להצטרף לארגון. לפי הדין האמריקאי, פעילות שכזו היא סיוע לטרור והיא מטילה אחריות בנזיקין על החברות הללו. לכן כל קורבן טרור של המדיה החברתית, של ארגוני טרור שמנהלים חשבונות במדיה החברתית, יכולים לתבוע. תביעות הללו מתנהלות בבתי המשפט הפדרליים בארצות הברית. רק הבעיה היא שלפי הדין בארצות הברית, או לפי הטענה גם של הגופים הללו, יש להם חסינות. יש חוק בארצות הברית שנקרא Communication Decency Act, זה חוק שמעניק חסינות מוחלטת לרשתות חברתיות ולשרתי אינטרנט מפני תוכן שגוף שלישי מעלה בפלטפורמות שלהם.
נגיד אם לי יש עכשיו, אני תולה לוחות מודעות, או אני מתקין לוחות מודעות פה ברחבי בני ברק רמת גן, וזה מישהו תולה לי פשקביל שמסית כנגד אתיופים, אז אני לא חייב. כי אני בסך הכל שמתי את הפלטפורמה שנקראת לוח המודעות. אני לא,
בדיוק.
כמו האורך של ניו יורק טיימס, אני מחליט איזה מאמר ייכנס, ואיזה מאמר לא ייכנס, ומי מהכותבים שלי אני יותר אוהב אותו, וניתן לו שער ראשי וכאלה.
נכון מאוד. בתקופה קדומה, 1996, כשהאינטרנט היה רק בחיתוליו, המדיות החברתיות נטבעו לדין על כל דבר שמישהו פרסם בפלטפורמה שלהם, ואז הם פנו לקונגרס עם לובי עצום ואמרו, חברים, אנחנו לא יכולים להתנהל בצורה כזאת. אז הקונגרס באמת פטר אותה מאחריות, הוא אמר, באמת, אי אפשר, כשיש מיליוני משתמשים, אין אפשרות פרקטית, טכנולוגית, לעקוב אחר הפרסומים הללו, ולכן לא נראה במדיות החברתיות כמפרסם, לא נראה בהם עיתון, לא נראה בהם טלוויזיה, והם מסירו את האחריות מצידם.
אבל?
היום אנחנו נמצאים 25 שנה אחרי, דברים השתנו, הטכנולוגיה התקדמה, יש אלגוריתמים שמאפשרים למדיות האלה לנטר כל דבר ודבר, ואנחנו רואים אותם עושים את זה בפועל. אנחנו רואים אותם מצנזרים דברים, אנחנו רואים אותם סוגרים חשבונות, אנחנו רואים אותם מפעילים את האלגוריתמים האלה כדי לקדם תכנים בהתבסס על הנטיות, השאיפות, הרצונות, ועל הידע המוקדם שיש לרשתות האלה כלפי המשתמשים שלהם. ולכן הדבר האחרון שאתה יכול לומר על הרשתות האלה זה שהן לוח מודעות ניטרלי.
או שאין להם אג'נדה. ואתם עשיתם איזשהו ניסוי, ניסוי דווקא מאוד מעניין.
עשינו ניסוי, כן, פתחנו שני עמודים בפייסבוק, עמוד אחד שקורא לרצח יהודים, עמוד אחר שקורא לרצח פלסטינים, ואלינו תמונות זהות ופוסטים זהים בדיוק על שני עמודים הללו, רק בהבדל אחד, אחד קורא לרצח יהודים, השני קורא לרצח פלסטינים. אחרי שלושה ימים ביקשנו מפייסבוק להוריד את שני העמודים הללו. פייסבוק מיהרו והורידו את העמוד שקרא לרצח פלסטינים, הם שלחו לנו הודעה שהעמוד הזה נוגד את כללי הקהילה שלהם, אבל השאירו את העמוד נגד היהודים עומד על תילו, ושלחו לנו הודעה שהעמוד אינו נוגד את כללי הקהילה שלהם.
זאת אומרת שארגון שורת הדין עדיין ממשיך לבוא ולפרסם מודעות לתמיכה ברצח יהודים.
לא, כעבור שבוע אחרי שפרסמנו את זה בכלי התקשורת, פייסבוק הורידה את העמוד והתנצלה, אמרה שמדובר היה בטעות אדם.
כן, אז לפעמים זה אלגוריתם שזה נוח, ולפעמים זה טעות אדם שזה נוח, זה מאוד מעניין. האמת היא שפניתי אלייך בעקבות איזו הברקה משפטית שהייתה לכם לגבי בן אנד ג'ריז, בן אנד ג'ריז החליטו שהם יותר לא פועלים ביהודה ושומרון, ושהם מבטרים על כל רצון שלהם למכור שם גלידות, ולכם הייתה הברקה ממש מעניינת שבעקבותה פניתי אלייך וקידמתי את הרעיון הזה.
כן, כש בן אנד ג'ריס החליטו שהם לא פועלים יותר בשטחי יהודה ושומרון, הם למעשה ויתרו על הסימן המסחרי שלהם באזור הזה. סימן מסחרי הוא דבר טריטוריאלי, אתה לא רושם אותו בכל מקום בעולם, אתה רושם אותו רק במקומות שיש לך כוונה לפעול, בשביל להגן על השם שלך מפני מתחרים, והכוונה שלך חייבת להיות בתום לב, כוונה אמיתית וכנה לפעול באזורים הללו. הדבר הזה כתוב בחוק האמריקאי, והוא מוקפד היטב על ידי בתי המשפט שם.
נניח אני עכשיו רוצה למכור ביקיני באנטארקטיקה, אז אף אחד לא יאמין לי, ושהמותג, נגיד, לא מכירים הרבה מותגים, נגיד גוטקס, לא יכולים לרשום סימן מסחרי באנטארקטיקה, כי אין באמת כוונה בתום לב, אבל אם אני ואת פותחים מטפרה באנטארקטיקה, אנחנו יכולים לרשום את השם גוטקס עליו, כי אין לגוטקס סימן מסחרי באנטארקטיקה, כי הם לא רשמו שם את הסימן המסחרי, או כי אין להם באמת כוונה מסחרית למכור בגדי ים.
נכון, גוטקס יכולים לבוא ולהגיד, רגע, אנטארקטיקה זה בראש רשימת העדיפויות שלנו, ואנחנו רוצים אכן בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק לפתוח שם מפעל, ולכן הם יצליחו, הם יוכלו להגן על הסימן המסחרי שלהם גם שם. מה שבן אנד ג'ריס אמרו, זה אנחנו לא רוצים יותר לפעול באזור הזה. לכן הם
ויתרו. הכרזה פוזיטיבית שהם לא רוצים. ואז את פתחת חברת גלידות?
בהחלט, אנחנו.
בהליכים מתקדמים לרכישת מפעל?
זה יהיה האקזיק שלנו משורת הדין, גלידות בשטחי יהודה ושומרון.
עם הסימן בן אנד ג'ריס, זה לא סתם. אני רוצה שזה מובן, אתם יכולים מבחינה משפטית לייצר גלידות, לרשום עליהן בן אנד ג'ריס, אולי אפילו לעשות את הנדסה לאחור של המתכון. אולי המתכון לא, גם לא רשום, לא יודע, המתכון זה בטח סוד מסחרי, זה לא...
נכון, נצליח אולי לחכות אותו כמעט.
זה לא טריידמרק.
אבל אנחנו נוכל לבוא עם שמות דומים.
אפשר למכור גלידת גולדה, שם ביהודה ושומרון, תחת המותג, בן אנד ג'ריס.
כן, או פרוזן צ'וזן פיפו.
והם עוד לא חזרו בהם?
לא, עדיין לא. אנחנו נוקטים בכל מיני פעולות כנגדם, גם בארצות הברית, גם בארץ, גם נגד יוניליבר. יוניליבר, אגב, אחרי שהבאנו בפניהם את העובדה שאנחנו עומדים לפתוח מפעל בן אנד ג'ריס ביהודה ושומרון, היתרו אותנו, באנו לא לעשות זאת, ממש הזהירו אותנו, ואני מחכה לרגע, אני מחכה לרגע שאנחנו נתבע בבית המשפט על זכויות קניין או הפרת הסימן המסחרי. בוא נראה אותם באים ומגנים על הצד הזה שלהם.
אני עוזר להרבה אנשים להוציא רישיונות נשק, ולאחרונה פרסמתי איזשהו פוסט שאומר, חבר'ה, ב-20 שנים האחרונות, האנשים שנשפטו על שימוש לרעה בנשק, על אנשים שבעצם, נגיד, ירו באיזשהו מחבל שהוא היה על הרצפה, הם אולי 3-4, אנחנו מדברים על שי דרומי, שירה בגבו של מחבל או של גנב שניסה כבר לברוח, והוא טוען שהוא לא ראה אותו, והוא כמובן זוכה מהעניין הזה בעקבות חוק דרומי. אנחנו מדברים על אלאור עזריה, שנשפט והורשע וישב כמה חודשים עד שנה בכלא, אני לא זוכר בדיוק
חודשים.
את זה. וכמובן יש לנו מערד את אותו שוטר מתנדב לשעבר, שאני כרגע לא זוכר את שמו אריה שיף. עכשיו, מה שאמרתי זה שבעצם אני לא מבין למה כל כך מפחדים משימוש בנשק, כלומר למה האזרחים לא רוצים להוציא נשק, בסופו של דבר מערכת המשפט הרבה יותר מרתיעה מאשר היא באמת מרשיעה אנשים, 3 אנשים ב-20 שנה זה מעט מאוד, וכמעט בכל עבירה אחרת הורשו יותר אנשים. ואז אמרו לי משהו שפה אני אשמח לשמוע את חוות דעתך, אבל הרבה מהם, נגיד ארי שיף, נתבעים נזיקית על ידי אותן משפחות של אותו הרוג, אותו מחבל, אותו גנב, ואז הם צריכים לפצל אותם מבחינה נזיקית. ואתם עושים מהלך דומה עכשיו כנגד מחבלים פרטניים, כנגד אסירים פרטניים, במקום לתבוע את הרשות הפלסטינית, הולכת על גורמים רמי דרג, אתם רוצים לתבוע את המשפחות כדי להסב להם נזק כלכלי.
נכון.
המטרה היא... זה דומה? כאילו, זה דומה לאנלוגיה עם אריה שיף
למשפחה? כן, אבל נכון, אבל אני לא כך הולכת אחרי המשפחה של המחבל המתאבד או של האסיר, אני הולכת אחרי המשכורת שלו. המטרה היא לבוא ולנסות לקזז את התשלומים לאסירים המחבלים, כמו שהחוק ניסה לעשות ונכשל, באמצעות משפחות הקורבנות. והדרך היא ארוכה ומפותלת, אבל יש לה הצלחה בצדה. מה שאנחנו עושים זה תובעים את האסיר, שהיום הוא אסיר, אבל אז הוא היה מחבל, שפגע בקורבן. מקבלים נגדו פסק דין, משום שבדרך כלל אסירים לא מתגוננים, וגם אם היו מתגוננים...
הרף הוכחה בפלילי יותר גבוה מבאזרחי, אז
זה פסק דין... גזר דין מרשיע כנגדם, ואנחנו יכולים לקחת אותו ולהפוך אותו כראיה במשפט האזרחי, נקבל פסק דין. פסק הדין יהיה על מיליוני שקלים, ואנחנו נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד האסיר, ונבקש לעכל את המשכורת שהוא מקבל מהרשות הפלסטינית, נכון? כמו שיש לי כל חייו, אני יכולה ללכת לאוסם ולבקש את המשכורת שהוא מקבל ממנה. והרשות הפלסטינית מניסיון קודם לא תעביר את המשכורת שלו, כלומר לא תשלם את החוב, ואז לפי הדין הישראלי היא נכנסת בנעלי החייו, כלומר היום היא תהיה חווה בחוב של האסיר. היא לא תשלם את החוב הזה, ואז אנחנו נוכל לעכל לה את כספי המיסים שישראל מעבירה עבורה.
וואו, זה היה קצת מורכב, אני מקווה שכולם היו מרוכזים. זאת אומרת, בגלל שאתם הולכים לרשות הפלסטינית ורוצים לעכל ממנה את הכספים שהיא נהגה לשלם עד כה למשפחת המחבל, או למחבל ישירות, והוא פשוט מנהל חשבון בנק עם ייפוי כוח למשפחה שלו, ואז הם יכולים למשוך את הכסף, אז בגלל שהיא מפסיקה, היא בעצם הופכת להיות החייבת?
נכון. נכון.
אבל היא לא, אני מפסיקה, אני, לא מוכן... אין לי יותר כספים שאני מעבירה למחבל.
היא לא תפסיק.
הבנתי. זאת אומרת, היא ממשיכה לשלם, ומכיוון היא ממשיכה לשלם, ויש לכם עיכול, אז אתם יכולים למשוך ממנה, אבל היא לא רוצה לתת לכם את זה, ואז אתם תגידו, אוקיי, נלך לממשלת ישראל, ונעכל ממנה. וואו. והדבר האחרון שאיתו נסיים, זה כל המהלך שלכם מול האום. אנחנו מכירים היום, יש בית דין מאוד לעומתי של האום, בית הדין הפלילי הבינלאומי שיושב בהג, התחילו חקירה נגד ישראל על פשעי מלחמה, באיזה עילות, ואיך אנחנו יכולים להתגונן נגד הדבר הזה?
אז נגעת בשני דברים, גם האום, גם בית הדין הפלילי בהג, כאשר כל המטרה היא באמת להביא את בית הדין הפלילי בהג, להעמיד לדינת ישראל בגין פשעי מלחמה. שתי טענות יש להם, אחת זה חיילי צהל, מפעילים כוח בלתי סביר כנגד פלסטינים, גורמים להרג חפים מפשע, שזו הפרה של הדין הבינלאומי, והטענה השנייה זה טענת ההתנחלויות ביהודה ושומרון, בגולן ובמזרח ירושלים, שמהווה הפרה של הדין הבינלאומי לפי אמנת ג'נבה. כנגד הטענה הראשונה, ישראל די מכוסה. למה היא מכוסה? או לפחות זו האמונה של המערכת כאן בארץ, משום שבית הדין הבינלאומי פועל במקומות שיש בהם וקום, במקומות שבהם המקרים הללו לא נחקרו, שאין מי שיחקור אותם, והוא כבית דין עולמי בא לעשות צדק. התקווה בארץ היא שמאחר וכל המקרים שהובאו בפני בית הדין נחקרו על ידי הפרקליטות הראשית, עברו מסננת של בגץ, ומי שעמד לדין עמד לדין, אין צורך יותר בהתערבות של בית
הדין. נגיד אלאור עזריה, סתם לדוגמה, אם חיילי צהל נוהגים לראות בפלסטינים שמוטלים על הרצפה, או סליחה, מחבלים, אחרי שהם כבר לא מהווים סכנה, ואף אחד לא שופט אותם, זה מקום שבית הדין הבינלאומי בהאג יכול להתערב ולהגיד, חברים, אין לכם מערכת משפט תקינה, אתם נותנים לכל מיני אנשים רוצחים כאלה להסתובב חופשי, ולכן אנחנו מתערבים, כי אתם כזה חבורת שבטים זולו, רואנדה וכו'.
בדיוק.
אבל זה לא המצב בישראל.
זה לא המצב שבישראל, אבל אני אוכל לעשות לך ספוילר, מה שבחרה התובעת הראשית לחקור, היו אירועים שאומנם נחקרו על ידי צה"ל, אבל נמצאו שאין בהם אשמים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
זאת אומרת, הליכים שהפרקליטות עצמה סגרת התיק מחוסר ראיות, חוסר עניין הציבור ודברים
כאלה. לא, חוסר ראיות, חוסר אשמה. כי תאמין לי, אם הייתה אשמה, היא לא הייתה מייסס להעמיד לדין. אז פה יש שם שלושה מקרים שעוד איכשהו אפשר יהיה להתמודד איתם. הבעיה הרצינית והקשה יותר זה העניין של ההתנחלויות, ועניין שעכשיו עלה לאחרונה שזה אפרטהייד. מדינת ישראל נחשבת כמדינת אפרטהייד, או מואשמת בהפרת זכויות פלסטינים סיטונית, ולכן היא מפרה את הדין הבינלאומי, וכאן ההתמודדות קשה יותר. היא קשה יותר כי למדינת ישראל אין תשובה. אין תשובה. התשובה שהשטחים אינם כבושים, כמו שציינת קודם, לא תעמוד, לא תחזיק מים. העמדה של העולם זה ששטחי יהודה ושומרון, רמת הגולן ומזרח ירושלים הם כבושים, ולכן זה לא טענת הגנה. גם הטענה שמדינת ישראל אינה אפרטהייד, גם כן איננה מקובלת. רוב העולם רואה במדיניות הישראלית מדיניות של הפרדה, של הפרת זכויות בשטחי יהודה ושומרון, ועכשיו לאחרונה גם בארץ, בעקבות דוח אמנסטי, שמצא שגם בשטחי הקו הירוק, מדינת ישראל מפלה בין יהודים לערבים.
מפלה יהודים הכוונה.
כן. ממש. וזהו, ואז הבעיה, משום שלבית הדין הזה יש שיניים. בניגוד לאום, שוועדת זכויות האדם שלו חוקרת כל מבצע של ישראל בעזה, החל מעופרת יצוקה, דוח גולדסטון הידוע לשמצה, המשך במבצעים של חומת מגן, ומה היה שם, צוק איתן, ועכשיו לאחרונה של שומר החומות, בית הדין יש לו שיניים. בית הדין, אם ירצה לבקש להסגיר לידיו חיילי צהל, המדינה תתבקש לעשות זאת. המדינה כמובן לא תסגיר, היא לא משותפת פעולה עם בית הדין, היא הודיעה לו חד משמעית שהיא לא מאמינה בו, ואז יצאו צווי מעצר כנגד אותם חיילים שבית הדין יבקש לחקור, חיילים שעלולים לעצר בשדות תעופה ברחבי העולם, על ידי צווי מעצר בינלאומיים. גם הסירוב של המדינה לשתף פעולה עם בית הדין ייתקל בחרמות או בסנקציות שיוטלו על מדינת ישראל על ידי כל המדינות החברות בבית הדין, ויש שם 128 חברות, כל מדינות אירופה, מדינות כמו ניו זילנד, מדינות כמו רבות באפריקה. זאת תהיה מכה אנושה למדינת ישראל, במידה ובית הדין ימשיך בחקירה הזאת, וימצא אותה אשמה בפשעי מלחמה.
אז מה עושים? זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא חדש, שיש בית דין חצי אנטישמי בהג, היה את פסק דין המפורסם בעניין חומת ההפרדה, וזה דיון ארוך שכבר מתנהל הרבה מאוד שנים, מה חדש?
אין חדש, רק שעכשיו זה קורה עם אור וגידים. אם עד עכשיו הייתה התכנות לפתיחה בחקירה, לפני שנתיים בית הדין פתח בחקירה. היום אנחנו נתקלים מול תובע חדש, שהחליט לשים את החקירה כנגד ישראל על הקיריים האחוריות, בק ברן, אני לא יודע איך לתרגם את זה בעברית, ופשוט שומר אותה על אש קטנה, ביקש תקציב מאוד מאוד זעום, בשביל לפתח חקירה מקדמית לדבר הזה, דבר שיכעיס מאוד את הפלסטינים. זו הסיבה אגב שהם פנו לכל הגופים בעולם, לבוא ולהבעיר את האש, לבוא ולהלחיץ את התובע הראשי. אמנסטי יוציאו דוח כזה, הוועדה לזכויות האדם חוקרת עכשיו, היא עומדת לבוא עם דוח מאוד מאוד מפליל כנגד ישראל ביוני. הם עושים כל שביכולתם בשביל להפעיל לחץ על התובע הראשי. אתה יודע, לפעמים אני אומרת, טוב שיש לנו את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שכרגע התובע עסוק.
שם יש באמת פשעים קצת יותר חמורים.
לגמרי, לגמרי, וזה המקום, זה המקום. הם רוצים באמת שבית הדין יחזיר לעצמו את הלגיטימית שלו, ויפעל באמת במקומות מוכי הרס וחורבן, והפרת זכויות אדם ברוטלית. המקומות שהוא צריך לחקור בהם זה רוסיה, זה אוקראינה, זה אפריקה, ודאי וודאי לא הפרות קיקיוניות של יישוב שטחים, פעילות בשטחים, גם אם הם כבושים, כנושא של פשעי מלחמה.
כי זה גם קורה במרוקו, זה גם קורה בצפון קפריסין על ידי טורקיה, כל ההתיישבות הזאת שבעצם מאוד עדים אנשים לגור ביישובים או באזורים כבושים, ובנייה של מוסדות וכל הדברים האלה, הם קוראים על ידי הרבה מאוד מדינות, או נגיד אחרת, זה הכלל, זה לא החריג, שגוף כובש, בין אם אנחנו כרגע מסכימים על המונח כיבוש או לא, מיישב את אזרחיו במקום נכבש, בשביל להפוך אותו לחלק אורגני מאותה מדינה.
נכון מאוד. למה בית הדין לא פתח בחקירה כנגד טורקיה? ואתה יודע מה, אנחנו גם הבאנו בפניו תביעה, כנגד טורקיה על מה שהיא עושה בצפון קפריסין, הראינו על 30 עמודים איך טורקיה בונה בתים בצפון קפריסין, בונה אוניברסיטאות ובתי חולים ונותנת הטבות במס לאזרחים שלה לבוא ולשבת בצפון קפריסין, בדיוק כמו שישראל עושה בשטחי יהודה ושומרון. ובוא נראה.
יש לכם זכות עמידה בכלל?
לא, אנחנו השתמשנו שם בארגון זכויות אדם טורקי.
אז השאלה במקום. ולגבי מועצת זכויות האדם של האום, אתם גם פועלים כנגדה, כנגד כל ההחלטות שלה, כל שני וחמישי שישראל היא מדינת אפרטהייד, והיא מפלה ועושה כל מיני דברים כאלה ואחרים. בכלל ניתן לתבוע את האום, את מועצת זכויות האדם של האום?
ניסינו, תשמע, יש רשימה שחורה שהאום פרסם באמצעות המועצה לזכויות האדם שלו, של חברות שפועלות בשטחי ושומרון, שיהודה ושומרון, בטענה שהן מפרות זכויות אדם. באנו והגשנו תביעה, אחת החברות שנכנסו לרשימה הייתה החברה של רמי לוי, שמפעיל סופרמרקטים באזור ועוד חברות אחרות.
הוא לא פרייר, כן.
לגמרי, והוא תבע אותם תביעת דיבה על 600 אלף שקל.
שהוא ברשימה השחורה.
נכון. וגם חשבנו שהצלחנו להתגבר על הטענה של חסינות, כי הרי לאום כידוע יש חסינות. אבל החסינות הזו לא עומדת שעה שהפעילות של אותו אורגן של האום חורגת מסמכות. שוב אנחנו חוזרים לדבר הזה, איך היא חורגת מסמכות? הרשימה מצאנו וראינו שהיא כוללת רק חברות בבעלות יהודית שפועלות בשטחי יהודה ושומרון. יש הרבה חברות ישראליות אחרות בבעלות נוצרית, בבעלות ערבית, שפועלות באזור הזה, ממש שכנים סמוכים מאוד לחברות הישראליות, ואף על פי כן הן לא נמצאות ברשימה. מאחר ומדובר ברשימה גזענית, והאום הוא כנגד גזענות, אמנת האום פועלת למיגור הגזענות בעולם, זו חריגה מסמכות, ולפי אמנת האום, ארגון שלה שפועל בניגוד לאמנה, לא יזכה לחסינות. אז באנו וטענו את זה בבית המשפט, ובית המשפט רצה את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, ואני אתן לך ניחוש אחד, מה טען היועץ המשפטי לממשלה?
שלאום יש חסינות.
ודאי. שלאום יש חסינות.
כלומר, מה עושים עכשיו?
מערערים.
זה עניין שממש תלוי ועומד.
נכון, מגישים ערעור, הגשנו ערעור.
מגישים בגץ.
כן, לא בגץ, בגץ כנגד ההחלטה של היועץ תהיה זהה לערעור, כי זה בסוף יגיע לבית המשפט העליון, שם אנחנו נמצאים עכשיו. אני לא יודעת אם נצליח לשנות את הפסיקה הזו, אני רק יודעת ש... אי אפשר שארגונים כמו שורת הדין יילחמו ב-BDS, והמדינה לא רק שלא תעזור, אלא תסכל את המלחמה הזו.
בוא נגיד את זה במילים אחרות, למדינה יש חוק נגד ה-BDS, אבל מי שבפועל נלחם בגלל שאין לו שיקולים פוליטיים, או יש לו שיקולים פוליטיים מצד אחר, זה אתם.
נכון.
ובעצם נשאלת השאלה, אני חושב, האחרונה למפגש זה, למה בכלל אתם... עמותה, למה אתם מגייסים תרומות? הרי מתחום של עריכת דין, הרבה מאוד אנשים טובים מתפרנסים, ויש עורכי דין שעובדים באחוזים, יש עורכי דין שעובדים לפי שעה. הסכומים שאנחנו מדברים עליהם פה, הם מספיקים בשביל לפרנס עורכי דין, גם בכירים וגם צעירים. למה בכלל צריך? אפשר לקחת מהמשפחות האלה שטובות את הכספים האלה מארגוני הטרור, אחוזים, ובהם לממן, אחלה של עמותה.
אז לפי הדין... גם הישראלי, גם אמריקאי, אף אחד אינו זכאי להשתתף בשכר טרחה. אי אפשר לחייב את הקורבנות לעשות זאת. מה שהם יכולים לעשות זה לבקש מהם לתרום לפעילות של שורת הדין, ויש אכן קורבנות שעושים את זה. אבל שני דברים אנחנו צריכים לזכור כאן. א', מאחר ואי אפשר לחייב, אז הקורבנות מרצונן יעשו את זה, אם יעשו. בית, אנחנו מדברים על תקופה של 20 שנה שהארגון פועל על פסיקות רנדומליות שלחלוטין אי אפשר לסמוך עליהם אם הם יתקבלו או לא יתקבלו, על סכומים שמתפרסים ומשולמים למאות משפחות. בסוף הסכומים שהקורבנות מקבלים לא מגיעים לסכומים כל כך עצומים שהקורבנות יוכלו אפילו לתרום בהם, ובסוף חלק מהכספים הללו באמת הקורבנות צריכים אותם, זקוקים להם אחרי שהחיים שלהם נהרסו לחלוטין, יתומים שנשארו ללא הורים, ללא מפרנסים. העמותה גם עובדת ועושה דברים הרבה מגוונים אחרים מאשר התביעות הללו. כל הפעילות של נגד ה-BDS, כל הפעילות של פשעי מלחמה, כל הבגצים, כל הפעילות המשפטית הנוסף שאנחנו עושים בעזרה למדינה, הייתי חושבת אחרת, הייתי חושבת שהמדינה היא זו שצריכה לממן את הפעילות של שורת הדין, ולא מישהו אחר.
אז לי שאהבה בלתי נדלת לעמותות פרטיות, ולא לעמותות שנתמכות על ידי הממשלה, שהן בעצם אורגן ממשלתי, פשוט בלי קביעות ובלי הסתדרות. אז אני מאחל לכם שתצליחו, גם כחלק מהמסורת האמריקאית שלכם, שאתם טובים בארצות הברית, לקחת עוד מסורת אמריקאית נפלאה, וזה שאנשים תורמים כסף לארגונים שהם אוהבים. הפעילות שלכם בעיניי מאוד מאוד מבורכת, ואני מאוד מקווה שתצליחו לחסוך חיים של יהודים יקרים שנרצחים, ולעצור את הטרור.
תודה רבה.
תודה רבה.
אמן.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.